ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל כמעט באמצע העמוד, אפשר לספור 14 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו, מי שצריך לשלם, 1. כתובת אישה, 2. לבעל חוב, ויש לו כספים וקרקע. א', מי מקבל את מה? ב', מה הדין אם יש לו רק כדי תשלום לאחד מהם? מי מקבל? הגמרא אמר המאמר משמי דרב חמה, היי מן דעיקה עלי, כתובת אישה ובעל חוב, מי שיש עליו לשלם הדברים האלו, ואית לערה ואית לזוזי, יש לו קרקע וגם כספים מזומנים. לבעל חוב מסלקין עלי בזוזי, לאישה מסלקינן לה בערה. הבעל חוב מסלקים אותו, כלומר משלמים לו בכסף ומזומן, והאישה בקרקע. היי כדיני והי כדיני. הרי הבעל חוב הוא הושיט מזומנים כהלוואה, אז הוא מקבל מזומנים בחזרה. האישה היא לא שומה כלום, אלא הבעל מתחתן איתה, הוא משבד את הקרקעות שיש ברשותו, לתשלום הכתובה אם יש צורך לכך. רשי כותב, היי כדיני, זה הלווה מאות, וזו האישה שמחה על שעבוד הקרקע, והיא לא נתנה כלום. ואם בשביל נכסי צאן ברזל הנשומים בכתובה, הוא זכה בהן מיד, וזו צירפתן עם הכתובה על שעבוד הקרקע. חזרה לגמרא. ואי לא איקה אלא חד ערה, ולא חזיה אלא לחד. אם זה המצב, שיש לו רק אדמה אחת, והוא לא יכול לשלם אלא לאחד מהחובות האלו, לבעל חוב יבינן לאישה לא יבינן. יש להעדיף לשלם לבעל חוב ולא לאישה. מה היא טעמה? למה מעדיפים את הבעל חוב ולא האישה? הגמרא עונה ככה, קודם כל צריכים לדאוג לבעלי חוב שלא תנעול דלת בפני לוין. אם אנשים מרגישים שהם מושיטים הלוואות ולא מקבלים את הכסף בחזרה, אז הם לא ירצו לשלם. עכשיו לגבי האישה, כפי שאמרנו מקודם, היא לא שילמה כלום, אז מה תגידו? אם האישה לא מקבלת תשלום כתובה, אז נשים לא תרצנה להתחתן. זה מושג שדיברנו עליו בעבר, נקרא חינה, שגברים מצאו חן בעיני הנשים. אז לגבי השיקול הזה אנחנו עונים, יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה לנשא. אני אקרא עוד פעם, יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. ולכן זה גובר על החשש חינה, כמובן בנסיבות האלו. רשי כותב, יותר משאיש רוצה, ולא חיישינן לומר משום חינה, ודווקא שהשטרות נכתבו ביום אחד, אבל אם קדמה זמן הכתובה היא גובה. חזרה לגמרא, אמר לי רב פאפה לרב חמה, כאן שאלה, סימנו אותו כשאלה ארוכה, בערך 5 שורות. הוא שואל, ודאי דאמריתו משמי דרבה, היי מן דמסקי בזוזי, ויתלי ערה, מי שטובים ממנו כסף ויש לו אדמה, ויעתה בעל חוב וכתבה מיני, ואז הבעל חוב המלווה בא ותובע ממנו, ואמר לי, הלווה אומר לו, זיל שקול מערה, קח את החוב שלך מהקרקע. אמרינן לי, אומרים ללווה, זיל זווין את, ואיתי הב לי, כלומר מטריחים את הלווה למכור את האדמה להביא מזומנים לבעל חוב. הפאפה שואל רב חמה, האם זה מה שאמרת משמי דרבה? אמר לי, לא, לא אמרתי את זה. ממשיך הגמר ושואל את אימא לי, גוף הדוב דהיחיה, ואז מה היה? אמר לי, הסיפור שעליו אתה מבסס את שאלתך, ככה היה. תולה מעותיו בעובד כוכבים אבי. היה ללווה הזה מזומנים כדי לפרוע את החוף. והוא לא רצה לשלם את המזומנים, הוא רצה להתחמק. ואז אמר שהמזומנים שיש ברשותי הם של איזושהי גוי. הוא תלה את מעותיו בעובד כוכבים. זה לא שלי, זה של גוי. עכשיו, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו בו שלא כהוגן. הוא תלה מעותיו אצל הגוי בזמן שלא היה כך, אז אנחנו אמרנו לו, ככה זה, אז אתה תטרח ותמכור את הקרקע כדי שיהיה מזומנים להעביר לבעל חוב. אבל זה לא מעיקר הדין, זה רק בגלל שהוא עשה שלא כהוגן, אז אנחנו משיבים לו באותו משקל. יוצא מכך שאם יש אדם שחייב כסף, אין לו מזומנים, ויש לו קרקע, הוא אומר לבעל חוב, קח את הקרקע, וזהו, וזה מהווה תשלום החוב. ללא צורך להטריח את הלווה למכור את הקרקע. ורשי בדיבור המתחיל ודאי דאמריתו, הוא מנמק את מה שאמרנו שהוא עיקר הדין, שניתן להגיד למלווה קח את הקרקע, וזה לשון רשי, והלא המלווה עיקר סמך שלו על הקרקע. כשהוא הושיט את ההלוואה, הוא בנה על כך ש קרקע עומד כאחריות על החוב. אפשר לומר שבמידה מסוימת הוא לקח מיד בחשבון שאם הוא לא ישלם לי מזומנים, אני המלווה אקח ממנו כתשלום הקרקע. הגמרא ממשיכה. אמר לי רב קנה לרב פאפה, לדידך דאמר, לפי שיטתך פריעת בעל חוב מצווה. אמר, מה יהיה אם הלווה, זה שחייב כסף, יגיד, לא ניחא לי דעביד מצווה. מה עושים אם הלווה אומר ככה, לא נוח לי, לא בא לי לקיים את המצווה הזאת? אמר לי, תנינה. אז רב פאפה עונה, יש מקור תנאי שאומר את הדבר הבא, במה דברים אמורים? מתי מענישים אדם במלכות 40, מה שאנחנו אומרים 39 מכות במצוות לא תעשה. אדם שעומד לעבור על לב, מטרים בו שתיזהר שאם תעשה כך וכך, אם נגיד תאכל את הנבלה תתחייב מלכות 40, אז הוא מתחייב את העונש הזה. אבל במצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, לולב ואינו עושה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מכין אותו עד שתצא נפשו. רשי כותב בשורה ראשונה, מכין אותו קודם שעבר על העשה ויש בידו לקיים, נגיד כמו מצוות של יום לפני שיצא היום. אז הנה הטיפול במי שמסרב לקיים מצוות עשה. בא מיני רמי בר חמה מרב חיסטה, הרי זה גיתך ולא תתגלשי בו, אלא לאחר 30 יום. והלכה, והניחתו, האישה לקחה את הגט, והניחה את הגט בצידי רשות הרבים. מהו? ויש לציין שהגט נמצא שם כעבור 30 יום. הנושא שכתבנו בשוליים, חפץ המונח בצידי רשות הרבים, האם נחשב קנוי לבעלים? אז כדי שהאישה תתגרש בו, זה אמור להיות מונח ברשות שהיא מסוגלת לקנות בה. נגיד, להפוקי רשות הרבים שלא לא עושים קניינים ברשות הרבים. אז כאן הגט מונח ונמצא עדיין בצידי רשות הרבים לאחר 30 יום. נשים לב, מבחינת מבנה יש כאן מעוין וגם אותיות א', ועוד כמה שורות תראו ב', ושמה באמצע שורה עם פס מפותל איקה דאמרי לשנה אחרת. אז נמשיך בגמרא. אמר לי רב חיסדא אומר, אינה מגורשת. זה לא נחשב שהגט נמצא ברשותה. וכדי שהאישה תתגרש, כמו במקרה הזה, שלא מדובר בגירושין שהוא מסר מידו לידה והיא מתגרשת באופן מיידי, אלא זה גירושין על ידי כך שהגט מונח ברשותה, אז רב חיסדא אומר, הגט שמונח בצידי רשות רבים לא נחשב ברשותה, מדרב ושמואל. ואפשר ללמוד על כך מדבריהם של רב ושמואל. דרב ושמואל דאמרי תוויו. לגבי מה שלמדנו במשנה, ליאל בפי דלד עמוד א', ראינו אדם שמת והוא הניח פירות תלושים מן הקרקע. ושמה במשנה כתוב כל הקודם בהן זכה בהן. והגמרא בפי דלד עמוד ב' בשורה שנייה הזכירה או השאלה, וכך אני קורא מדף פי דלד עמוד ב', ולרבי טרפון שהתייחס למי שהניח פירות, שלפי רבי טרפון לא זכו בהן היורשים, דמנחי היכה של הגמרא, איפה מונחים הפירות האלו? רב ושמואל דאמרי תוויו, והוא שצבועין ומונחים ברשות הרבים. אז אמרנו שהיורשים לא יזכו בהם, אבל בסמטה לא, זה אינו מקום הפקר הסמטה, ולכן יזכו בהם היורשים. זה מה שראינו בדף פי דלת עמוד ב'. ורב חיסדא כאן אומר שהגט שמונח בצידי רשות הרבים זה לא נחשב ברשותה, ממה שציטטנו עכשיו מדרב ושמואל. דרב ושמואל דאמרי תוויו, והוא שצבועין ומונחים ברשות הרבים וצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו. זה התוספת פה, שכמו שפירות המונחים ברשות הרבים שהשאיר אותו נפטר היורשים לא זוכים בהם, כמו כן צידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים, ולכן אצלנו פה הגט אינו נחשב ברשות האישה, ומאל היא לא מתגרשת. רש"י כותב צידי רשות הרבים סמוך לכתלים שאין דרך בני אדם לעבור שם ולהתחכך בכותלים. הגמרא ממשיכה, עד רבה מגורשת? מדרב נחמן, דיום רב נחמן אמר רבה ברבוע אומר לחברו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך עד לאחר 30 יום. קנה, כאילו המשיכה שנעשתה עכשיו מועילה ואפילו עומדת באגם. הפרה הזאת איפה היא אחר 30 יום? הקונה קונה, גם אם היא עומדת באגם. מה אליו? היינו אגם והיינו צידי רשות רבים. אז רואים שצידי רשות רבים היא כן מקום של קניין. לא. אגם לחוד וצידי רשות רבים לחוד. אי אפשר להשוות. אגם, מילא זה מקום שלא עוברים שם רבים, מקום יחסית מוסתר או לא שייך לדריסת רגלם של רבים, לכן שייך להיות מקום של קניין, מה שאין כן צידי רשות רבים. עכשיו אנחנו ממשיכים ללשנה שנייה, איקה דיאם ימלא, רב חיסטא עונה לגבי אותו גט שנמצא כעבור 30 יום בצידי רשות רבים, ההפך, מגורשת. מדרב נחמן, הוא דיבר על הפרה שעומדת באגם, שהיא קנויה ללוקח, למרות שמדובר במשיכה שבוצעה 30 יום קודם לכן, אם הפרה עומדת באגם, הקניין נחשב קניין, וצידי רשות רבים כאגם דמי. עד רבה, כאן הגמר, בוא, ההפך ממה שראינו מקודם, מנסה לדחות את זה, ואומרת, אינה מגורשת, מדרב ושמואל, שהם דיברו על פירות שצבורים ברשות הרבים, מה אליו? היינו רשות הרבים, שהם אמרו, אין שם קניין, והיינו צידי רשות הרבים, כמו אצלנו בעניין הגט, וממילא, גם שם אין קניין. לא. רשות רבים לחוד וצידי רשות רבים לחוד. כעת הגענו למשנה חדשה ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא כללי, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד פי ח' עמוד ב', שבועות. אדם שנשבע או משביעים אדם לעמד את דבריו. נושא ששייך לכאן שבועות בענייני ממון שבעל מטיל על אשתו. המשנה, המושיב את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה. חנוונית, רש"י אומר למכור יינו ופירותיו בחנות, ומה הכוונה שהוא משביע אותה? הוא משביע אותה שהיא לא עקבה בידה כלום. ולגבי אפוטרופיה רש"י מסביר להכניס ולהוציא פירותיו ולזכור פועלים ולישא וליתן. ממשיך המשנה, רבי אליעזר אומר אפילו על פלחה ועל עיסתה. הוא יכול להשביע אותה גם על דברים, אולי נקרא להם דברים פעוטים, שהם לא קשורים למסחר או דברים שהם די כלליים, אלא אפילו על דברים פרטניים כאלו, על הפלחה שהיא משקיעה בתביעת צמר ועל הכנת מזון בתוך הבית. היא באה אלו. רבי אליעזר, שהוא אפשר לומר שהוא די מחמיר, מחמיר על האישה. רבי אליעזר, על ידי גלגול כאמר או לכתחילה כאמר? מה שכותב, על ידי גלגול כאמר, תשמעי לתנא קמא דאמר. הוא שמע את התנא קמא אומר את הדברים הבאים, משביע על האפוטרופסות ולא על פלחה ועיסתה, ואפילו על ידי גלגול שבועת אפוטרופסות. אולי לפני שנתקדם, מילה, מה זה גלגול? גלגול שבועה, מדובר, אני אומר עכשיו דברים מאוד כלליים, אני לא נכנס כעת לעניינים של שבועות שהם מדורייתא, שבועות שהם מדרבנן, אבל גלגול אומר שיש נושאים שאי אפשר להשביע את הבן אדם ישירות עליהם, אבל אם קיים שבוע אחרת ש אפשר להשביע הבן אדם, מאחר שנוצר פתח לשבועות, אנחנו אומרים שאפשר כעת, מאחר שהוא כבר חייב שבועה מעיקר הדין, אנחנו יכולים לגלגל עליו גם תשבע על הנושא השני שלא יכולנו להשביע אותו באופן ישיר. אז כאן רבי לזר, וכאן זה השאלה, שאולי כך הוא שמע את התנקם אומר שניתן להשביע את האישה על האפוטרופסות, ראינו מה זה ברשי מקודם, ולא, כלומר אי אפשר להשביע אותה על הדברים הביתיים הפעוטים האלו, פלחה ויסתה, ואומר התנקם ואפילו על ידי גלגול שבועת האפוטרופסות. למה? הרי אמרנו שאם יש אפשרות, אם יש בסיס לשבועה מעיקר הדין, אז כן אפשר לגלגל על משהו נוסף. אז מסביר רשי, תקיבה תשבועת אפוטרופסות דרבנן. עכשיו רשי מכניס אותנו לעולם השבועות ומסביר למה זה נחשב שבוע דרבנן ולא שבועה שהיא נקראת שבוע דאורייתא. דה לא קטען לתובע תנת בריא, אלא תנת בריא, כלומר תנה ברורה. אנחנו אולי נגיד כדוגמה, אדם הלווה כסף לפלוני ואומר אני הלוויתי לך 100 שקלים, ויש, אנחנו עוסקים בנתבע שהוא לא משתף פעולה, הוא מסרב להחזיר את החוב. ואם הוא אומר תשמע, אני שילמתי לך 50 שקלים, למה אתה תובע ממני כל 100 שקלים? זה נקרא מודה במקצת, אבל הוא טענה מצד התובע, טענה ברורה, אני הלוויתי לך 100 שקל ואתה חייב לי 100 שקל. זה לא המקרה כאן בעניין אפוטרופסות, אלא רצוני שתשבע לי. זהו, אני מבקש שתשבע לי שלא עקבת כלום, אבל לא נוקבת על איזה סכום שאת חייבת לי וכדומה. אז כזה מצב לא מגלגלים על ידה שבועה אחריתי. כלומר, לא מגלגלים מזה על פלחה ויסתה. ואתה רבי לזר למימר, היכה דלשיבה חנוונית, זה הדוגמה שראינו, אחד משתי הדוגמות שראינו במשנה, מיגו דמשתבה אפוטרופסות, משתבה נמי על ידי יוגו על פלחה ויסתה. ומגלגלים מדרבנן, או יש גרסה בדרבנן. זה צד אחד של השאלה. ממשיך רשי, או לכתחילה כמר לגבי שיטת רבי אליעזר שדיבר על אפשרות להשביע אותו על פרחה ויסתה, זה אפילו לא מינה אפוטרופיה משביעה על פרחה, שהרי אפוטרופסת היא כמו אפוטרופסת לגבי מה שקורה בתוך הבית. אנחנו חוזרים לגמרא. אז השאלה נשאלה, שיטת רבי אליעזר, האם השבועה על פלחה ועיסתה זה רק אם הוא משפיע אותה קודם על כך שהושיב אותה חנוונית, או גם בלי זה הוא יכול להשפיע אותה ישירות לפי רבי אליעזר על פלחה ועיסתה. השאלה נשאלה, אתם רואים משולשים ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה כתבנו ניסיונות לפשוט השאלה, הדרבי אליעזר סובר שבעל יכול להשביע את אשתו על פלחה ויסתה, האם זה על ידי גלגול שבועה או לכתחילה באופן ישיר. תשמע, עכשיו ממשיכים בגמרא, אמרו לו לרבי אליעזר, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, חיים של מחנק. אי אמרת בשלמה לכתחילה שרבי אליעזר הוא בדעה שאפשר ישירות, אני רוצה מבקש הבא מאשתו תשבי לי שלא לקחת לעצמך מהפלחה ויסתה. אז שפיר, אז אני יכול להבין שזה לפי החכמים חיים של מחנק. מה שקודם שפיר, די אמרה לי, הועיל משבעת לי על פלחי, איני יכול לסבול קאפ דנותך, אתה מדי מקפיד עליי. כך אני קראתי זה מקודם, מחנק. ממשיך הגמרא, אלא אי עמד על ידי גלגול, שזה לא שבועה שהוא משפיע יותר באופן ישיר, זה רק אם היה איזו שבועה של אפטרופסות או חנווני מקודם. מי נפגלה מינה? רשי כותב, מי נפגלה מינה? הרי נתחייבת לי שבועה, את בכל זאת חייבת לי שבועה. ומה יקשה לה גלגול זה אם לא יקבע כלום? למה שזה יהיה הכבדה אם היא לא יקבע כלום בידה? הגמרא עונה, גם אם מדובר על ידי גלגול, די אמרה לי, היא המקור שראינו מקודם, שלפי החכמים היא יכולה לטעון זה מדי כבד עליי, אין אדם דר עם נחש בכפיפה. גם אם השבועה התחילו דרך גלגול, היא אמרה לי, היא טוענת, היוון דה כדייקת בתראי כולי אי, לא מצינה דדור בדח. וכאן רש"י אומר, הואיל וכדייקת בתראי, אינך אוהב ומאמין אותי. ולא מצינה דעידור בהדך, אני לא יכולה לחיות יחד איתך. כלומר, הדקדקנות של הבעל בכל זאת באה לידי ביטוי, בכך שאחרי שהוא משביע אותה על האפטרופסות הכללית, כפי שראינו מקודם ברש"י, שהוא מגיע לרזולוציות כאלו, גם אם מדובר על ידי גלגול, זה יותר מדי הקפדה מצד האישה. כך כמובן אנחנו מסבירים את שיטת החכמים, איך שהם פנו לרבי אליעזר. תשמע, אנחנו לא קיבלנו תשובה ברורה בעניין שיטת רבי אליעזר, אז אנחנו ממשיכים. הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר ומן השבועה, כלומר הוא לא כתב לה נדר ושבועה אין לי עלייך. זה הנושא של המשנה בעוד כמה שהוא המשנה החדשה הבאה עוד מעט. אז אם יש כאן בעל שלא פטר את אשתו משבועות והושיבה חנוונית או שמינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה. לא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיה, אינו יכול להשביעה. רבי אליעזר אומר, אף על פי שלא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה, שאין לך אישה שלא נעשית אפוטרופיה שעה אחת בחיי בעלה על פלחה ועל עיסתה. אז כאן זה ברור שאין כאן גלגול, כי הרי הוא לא הושיבה אותה חנוונית ואפוטרופיה כללית. אז אין כאן איזו תשובה שממנו מגלגלים לפלחה, ובכל זאת רבי אליעזר אומר הוא יכול להשביע אותה על פלחה ועיסתה. אמרו לו החכמים, הגיבו לרבי אליעזר מה שראינו מקודם, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, שמע מינה לכתחילה. רואים ששיטת רבי אליעזר לגבי פלחה ועיסתה זה שבועה ישירה שהוא יכול להטיל עליה, שמע מינה. מכאן זה ברור. לפני שנתקדם נציץ ביחד בשוליים, תחת הכותרת נושא כתבנו, הפוטר אשתו משבועה. מאחר שבמשנה הקודמת דיברנו על שבועות שהוא הבעל יכול להטיל על אשתו, יש מצב שהוא פוטר אותה מזה. אנחנו נראה במסגרת המשנה שלנו כעת, הייתי אומר שלבים או התרחבות במשך המשנה, התרחבות של הפטור מנכלל באותם ניסוחים המרחיבים את הפטור. אני יודע שמה שאמרתי עכשיו זה נשמע קצת מופשט, אבל דרך הלימוד הכל יתבהר. המשנה, כתב לה נדר ושבועה אין לי עלייך, הגמרא תתייחס לאיזו שבועה מתכוונת המשנה שהוא פוטר אותה ממנה, אבל זה מה שהוא כתב עכשיו. אין יכול להשביע, אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה. אם למשל היא מכרה כתובתה והלקוחות תובעים תשלום מהבעל, זה שהוא כתב לה פטור שהיא לא צריכה להישבע, זה לא כולל אותם. רשי כותב, אבו משפיע הוא את יורשיה עם גירשה. ברגע שאדם מגרש את אשתו נוצר חוף, הוא חייב לשלם לה, הוא מת, אבל היא לא הספיקה לגבות, ויורשיה תובעין אימנו כתובתה, נשבעין שבועת יורשין המפורשת מסכת שבועות. חשוב שאנחנו לומדים את זה כעת ברשי, מה זה נקרא שבועת יורשין. והנה, שבועה שלא פקדתנו בשעת מיתה, אותו נפטר לא אמר לנו, לא פקד, לא הזכיר לנו בשעת מיתתו או כמיתתה שקיבלה תשלום והוא פטור, לא, היא לא הזכירה בשעת מיתה ולא אמרה לנו קודם לכן, ולא מצאנו בין שטרותיה ששטר כתובתה פרוע. אז לא זה ולא זה ולא זה, אז מצידנו אומרים היורשים לבעל, אתה חייב לשלם. זה שבועת יורשים. אנחנו נחזור להמשך המשנה. נדר ושבועה אין לי עלייך ולא, סליחה, אין לי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך. כאן רואים את ההרחבה. אז מה התוצאה? אינו יכול להשביע לא היא ולא יורשיה ולא את הבאים ברשותה. כן? אם היורשים של הבאים לגבות, הוא לא יכול לחייב אותם, לפני שאני אשלם, אתם צריכים להישבע לי שלא קיבלתם, או לא, האמא שלכם לא קיבלה. לא, לא יכול, כי הוא פטר לא רק אשתו, גם יורשיה וגם אותם לקוחות. אבל יורשיו, נכון, דיברנו על בעל שחייב לשלם כתובה, הוא לא שילם, הוא מת, השאיר יורשים, ואותם באים לתבוע את יורשיו. יורשיו משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה. זה שהוא הבעל כתב פטור שבועה, זה לא משפיע לפי הניסוח שקראנו במספר 2, זה לא מהווה סיבה לפתור את אלו שבאים לתבוע את יורשיו. רשי כותב, אבל יורשיו משפיעים אותה אם נתאלמנה והיא או יורשיה נפרעים מן היתומים, צריכים שבועה, שהרי לא פטרן אלא ממנו אם תגבה כתובתה בחייו. אנחנו ממשיכים לדוגמה שלישית, יותר רחב. נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי. רשי כותב, לבאים ברשותי אם הם קור נכסי ואת באה להיפרע מלקוחות. כן, אז הוא פותר אותה משבועה למול הלקוחות. אני קורא עוד פעם, נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי, עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך. אינו יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו. מי לא יכולים להשביע? לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה. תשימו לב, סימנו פה פסיק נקודה. הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזר לבית חמיה. מי הלכה? אותה אישה שפטרה בעלה מן השבועה. אז עכשיו היא התאלמנה. אז היא, אם היא, יכול להיות שהיא חוזרת לבית אביה, או שהיא חוזרת לאיפה שהיא גרה, הייתה גרה, בית חמיה, ולא נעשה את האפוטרופיה. אין היורשים, משביעים אותה. ואם נעשה את האפוטרופיה, עכשיו האפוטרופיה כעת זה נקרא לזה התחלה חדשה, כי בינתיים היורשים ירשו את הנכסים, והם נהיו הבעלים, בעלים חדשים של כל אותם נכסים, ועכשיו היא נעשית אפוטרופוסית, היורשים משביעים אותה על העתיד לבוא, ואין משביעים אותה על מה שעבר. רש"י כותב על העתיד לבוא, על עסק שלאחר מיתה. ומה הם משביעים? אתה שלא יפה וידע כלום. דהשת נכסים דיית מינינו, עכשיו הנכסים הם של היתומים. ולא מעניה בהו פטור דידי, הפטור של הנפטר, של האבא, לא מועיל כעת. אמרנו, זה לגבי מכאן ולהבא, אבל לא על שעבר, על עסק שבחיי בעלה, הרי כי היא קיבלה פטור. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, קודם כל תשימו לב מספרים רומאים 1 ובפי זין עמוד א' ברבע העמוד בערך אתם תראו מספר רומאי 2. מה זה? אנחנו כתבנו שני לשונות ברב יהודה מרב אהיך קאי ומאיזו שבועה הבעל פותר אותה. המשנה פתחה בדוגמה הראשונה, נדר ושבועה אין לי עליך, על מה מדובר? שואלת הגמרא, שבועה מאי עבידתא, איזו שבועה? סתם שאישה חייבת לבעלה, ורק אם הוא פטר אותה אז היא איננה חייבת בה. הגמרא עונה, אמר רב יהודה מרב, ואנחנו ממשיכים לדף פי זין, על אפוטרופוסיה שנעשית בחיי בעלה. עכשיו רש"י מוסיף מה שאולי נקרא לזה העיקר, כלומר מזה כשהוא כותב נדו שבועה אין לי עלייך, הוא בעצם פותר אותה משבועה שאחרת אוטומטית היא הייתה חייבת לו. אבל, וכאן האבל הגדול, ונראה עכשיו ברש"י, על האפוטרופוסיה פותרת בכתיבה זאת משבועת האפוטרופסות עם יושיבנה חנוונית. אבל אם פגמה כתובתה, דתנם עדיתין, הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה, לא נפטר מאותה שבועה ידי תנאי זה. נסביר מה זה פוגמת כתובתה. זה מקרה ש בעל למשל טוען היה לך תשובה של 1,000 זוז, קיבלת את כל התשלום, והיא אומרת לא קיבלתי כל התשלום אבל קיבלתי 100 זוז מתוך ה-1,000. זה נקרא פוגמת כתובתה, והדין אומר שבמצב כזה היא חייבת לשווה. ורש"י ממשיך להסביר למה על ידי, אני קורא עוד פעם בשבועה שלישית מראש המועד, אלא לא תפרע אלא בשבועה, לא נפטרה מאותה שבועה על ידי תנאי זה, דכי פטר לה משבועה דקרמי הוא עלה, כמו האפוטרופסות, זה שבועה שהוא מטיל עליה, אבל שבועה דהי גרמה לנפשה לא פטר לה. עצם זה שהיא אמרה אני לא כי הכתובה שהיית חייב לי 1,000 זוז כי אני קיבלתי מאה מהם, אז היא גרמה לכך שהיא צריכה להישבע. אז כזה דבר, זה לפי רב יהודה והמרב הפטור שהוא העניק לה לא כולל שבועה הזאת שפוגמת כתובתה. עכשיו נמשיך בגמרא. אב נחמן אמר רבא בעבורה על הפוגמת כתובתה, כלומר כל שכן, וכל שכן בשבועת אפוטרופוסיה. לפי רב נחמן הפטור כולל לא רק שבועת אפוטרופוסיה אלא גם פוגמת כתובתה. רש"י כך כותב בשבועה הראשונה בקצות על הפוגמת, וכל שכן משבועת אפוטרופוסיה ומכל שבועה פטרה. בשלב הזה אני רוצה להקדים את המאוחר. כתבנו הערה בשוליים, וכך כתבנו: לפי משנה ראשונה, רב נחמן חולק על רב יהודה, אבל לפי משנה השנייה, אנחנו כבר ציינו מספר רומי 2 בהמשך, רב יהודה הסיפה קאי, כי קאי רב יהודה, לפי הלשנה הראשונה, רב יהודה מרב מתייחס לרישה של המשנה, אבל בלשנה השנייה רב יהודה מתייחס לסיפה. רב נחמן שמפרש הרישה אינו חולק עליו. אז לעת עתה אנחנו רואים מחלוקת רב יהודה מול רב נחמן, מה נכלל בפטור שבועה שראינו ברישה של המשנה. נמשיך בגמרא עכשיו. אזל רב מרדכי אמרה לשמיתא קמיה דרב אשי. כאן זה לא בשגרה. בדרך כלל שומעים ביטוי כזה, אמרה לשמיתא, הכוונה למה שנאמר מקודם. כאן זה לא. אמרה לשמיתא, כלומר ההמשך, מה שעוד מעט נראה, רב מרדכי אמר לרב אשי. ואנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה. אז במילים אחרות, רב מרדכי העלה את ההתקפה הבאה. בשלמה למען דאמר, מספר 2, כלומר רב נחמן, על הפוגמת כתובתה, שהפטור הוא על זה, דמשקה דייתה, זה עולה על דעתה הדבר הבא: דילמה מצטרכי לי זוזי ושקילנה מכתובתי, ואמרה לי, אולי אני אצטרך כסף, ואני אקח את הכסף מתוך הכתובה, והיא אומרת לבעלה, כתוב לי, דלא משבעת לי, אני רוצה שתכתוב לי שאתה לא תכריח אותי אחר כך שבועה. אלא למנדי אמר, לפי רב יהודה, שהפטור לא כולל את זה, אלא מה? על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה. אי האישה מי הוות ידע דמוטיב לה אפוטרופיה, האם היא יכלה לדעת שהוא יושיב אותה כאפוטרופוס? כי אמרה לי שזה יגרום לה להגיד טוב לי דלא משבעת לי. רש"י כותב, כתוב לי דלא משבעת לי, ומיגו דרמיה נפשה קבעה לי פטור כל שבועות. אז אנחנו אומרים שזה שהאישה, מה שכתוב במשנה, נדר ושבועה אין לי עלייך, זה תוצאה מכך שהאישה מבקשת את הפטור. עכשיו, באיזה נסיבות סביר לומר שהאישה תבקש פטור? בנסיבות שרב נחמן אמר, אישה שיכולה לדמיין לעצמה שהיא תצטרך לכסף, והיא תבקש את זה מתוך הכתובה, ובהמשך כשהיא רוצה את היתרה, זה מכניס אותנו למה שאמרנו מקודם, לעניין של פוגמת כתובתה. אז כל זה יכול לעלות על דעת האישה, אבל שהפטור שבא בעקבות בקשת האישה ואינו על פוגמת כתובתה, זה לא מציאותי שזה יעלה על דעתה שבמרוצת הזמן הבעל יושיב אותה כאפוטרופסות. אמר לי רב אשי מגיף, אתון אהה מתניתו לה, אתם למדתם את דברי רב יהודה שדיבר על פטור שבועה באפוטרופסות, ואתה שייכת את דבריו של רב יהודה על הרישה, וממילא זה נוצר מחשבה שרב נחמן בא לחלוק עליו, וממילא הקושיה שאתה מעלה, אבל זה לא הדרך שאני למדתי. ענן, אהה, מתנינן לה. כלומר, רב יהודה מרב, שעוד מעט נראה, עוד שש שורות, נראה אותו, הוא נאמר על הסיפה של המשנה. והנה, הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמי, אבל לא נעשית אפוטרופיה, אין היורשים משביעין אותה. ואם נעשית אפוטרופיה, יורשים משביעין אותה על העתיד לבוא, ואין משביעין אותה על שעבר. שעבר? מהי אבידתי? השאלה פה, גם הניסוח כאן הוא יוצא דופן, כי הביטוי מהי אבידתי לאורך השס יש לו משמעות אחרת מפה. השאלה כאן, מה עד מתי קרוי עבר? אמר יהודה מרב, והנה בא רב יהודה מרב, אומר על האפוטרופיה שנעשית בחיי הבעל. אבל בין מיתה לקבורה, אם היא תפקדה כאפוטרופוס בטווח זמן הזה, אחרי מיתה לפני הקבורה, משביעינן לה. כי בשלב הזה הנכסים כבר שייכים ליתומים. ורב מתנה אמר, אפילו בין מיתה לקבורה לא משביעינן לה. אנחנו נסביר את זה עוד מעט. מה שאני רוצה פשוט לחזור ולהדגיש, אני מקווה שזה ברור לכולם שהגמרא בפתיחתה, כלומר בסוף פיבה ומובט, ראינו רב יהודה מרב, ולפי הלישנה הראשונה הוא התייחס לפטור, למה נכלל בפטור שבועה ברגישה. לפי הלישנה השנייה רב יהודה מרב לא מתייחס כי הוא זה לפתיחת המשנה. לגבי איזה שבועה הוא פטר אותה, אז יש, אנחנו נשארים עם רב נחמן אמר רב רבוע שהוא פוטר אותה על הפוגמת כתובתה. עכשיו מה לגבי רב יהודה אמרב שדיבר על משהו קשור לאפוטרופסות? זה קשור לסיפה של המשנה, וכמו שלמדנו עכשיו, אפוטרופסות שהיה בחיי הבעל היא פתורה, אבל אפוטרופסות שהיא ביצעה בין מיתה לקבורה, היורשים, היתומים יכולים להשביע אותה שהיא לא יקבע בידיה כלום. ורב מתנה הוא אומר גם בשלב הזה בין, גם בין מיתה לקבורה לא משפיעים לה. והגמרא מביאה תקדים לרעיון הזה, דיאמי נהר דאי לקרגה למזוני ולקבורה מזבנינן בלא אחריזתה. עכשיו התקדים הזה הוא לא קשור באופן ישיר לעניין שבועות, אלא קשור לנושא אחר, אבל אני עכשיו אגיד רק באופן כללי, ואז נסביר ליתר בהירות עוד מעט. המושג של הכרזה זה שכשמדובר בנכסי יתומים, קודם כדי להשיג את המחיר הטוב ביותר, אז ממתינים פרק זמן, עושים הכרזה, ואנשים באים עם ההצעות שלהם, ואז הקרקע של היתומים, שאנחנו זקוקים למכור את הקרקע בשביל מטרות מסוימות, אז הם יקבלו מחיר, המחיר הטוב. אבל זה כרוך בהמתנה, זה נקרא זמן ההכרזה. יש מצבים שאנחנו נקרא לזה אולי מקילים או מתפשרים, ולא מחייבים הכרזה, כי עצם המתנה יכול לגרום להפסדים, לביזיונות וכדומה, ואנחנו אומרים לא מוכרים בלא אחזתה. וכאן אנחנו אולי בתור השאלה, כמו שלגבי החזה אנחנו מכירים, גם לגבי הטלת שבועה אנחנו מכירים. ואחד מהדוגמאות היא לקבורה. זה מחזיר אותנו לנושא שלנו. מה קורה באדם שמת והוא העניק פטור שבועה בחייו, הוא העניק לה פטור שבועה, וכעת אחרי שהוא נפטר האישה מתפקדת כאפוטרופוס בטווח זמן הזה בין מיטה לקבורה. אז ראינו לפי רב יהודה מרב אפשר להטיל, היורשים יכולים להטיל עליה שבועה במה שהיא מתפקדת כאפוטרופסות, גם אם מדובר בפרק זמן לפני הקבורה. בא רב מתנה ואומר לא, גם עד הקבורה לא משביעין אותה. וכמו שראינו לגבי מכירת נכסים כדי להשיג כסף לקבור את המת, לא ממתינים לזמן החזה, כלומר מקילים במכירת הקרקעות כדי להשיג אמצעים לקבור את הנפטר, גם לגבי הטלת שבועה על האישה עד הקבורה מקילים. ההסבר שלנו מבוסס על דברי הליטווה, ואנחנו הוספנו את לשונו בשוליים, נקרא ביחד. פירוש, כשם שהקילו לעניין הכרזה, לפי שאין הדבר סובל שירות, ומתוך כך הקילו לעניין שבועת אפוטרופה. אנחנו לא הרחבנו פה מה כל הפרטים האלו לקרגה ולמזוני ולקבורה. אנחנו נסתכל בראשים לקרגה, לפרוע למלך כסף גולגלתה דיאטמי. אז היתומים חייבים מס מסוים, זה נקרא קרגה. לא, איך אומרים, לא משחקים עם השלטונות, עם המלך. אז צריכים למכור קרקעות של היתומים באופן מיידי. כלומר, מפתרים על ההכרזה כדי לשלם את המס הזה. ולקבורה, לקבורת המת או היתומים, מזבנינן, אומר רשי, נכסי דיאטמי, בלא אחזתה, שאין שירות, אין זמן, ואין שירות, ומתון. אי אפשר להיות מתונים פה, להמתנה, לאט לאט, לדבר. מה, המת יתרכב בינתיים. והחינמי, כפי שראינו, אמרנו מקודם, שזה נושא, אנחנו קראתי לזה מקודם, נושא בהשאלה. הנושא הזה שמתפשרים על צורך להכרזה, והחינמי, בענייננו, שבועות, לא משמיעינן על אותה מחירה. די אפשר שלא תזלזל ותפסידתן במחירות כאלו, שיש, הייתי קורא לזה, זה מחירה בבהלה מסוימת. הרי אדם מת, הוא עומד לקבורה, ומה עושים? אי אפשר ככה להשיג המחיר הכי טוב, ולכן יהיה בעיה של זלזול, מחירה בזול, אולי זול מדי, והפסד, ומה? מה, נשביע אותה שהיא מכרה את זה במחיר מלא? לא, ואם אנחנו מטילים שבועה כזאת עליה, יצא שבועת שקר. אז לא מתחילים עם זה, לא מתחילים עם שבועות ונסיבות כאלו. וזה מסביר את השיטה, את הדעה של רב מתנה, שגם בשלב הזה שהיא אפוטרופה בין מיטה לקבורה, לא מטילים עליה שבועה. לפני כעת לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, הצורה שאתם רואים שאנחנו מכנים צורת הרגש, זה מבליט דעות שונות בעניין לשונות שונים של פטור שבועה ומה אין התוצאות. הגמרא, אמר רבא, אמר בחייה, דלא נדר ודלא שבועה, זה הנוסח שהוא כותב לה או אומר לה. מה התוצאה? הוא אינו יכול להשביע, אבל יורשים משביעים אותה. שתיים, נקי נדר, נקי שבועה, בין הוא ובין יורשים אין משביעים אותה. הכי כמה לה, מנקית משבועתה. המשמעות של הביטוי נקי נדר הוא שאת נקייה משבועות, והוא לפי רבא כולל יותר מדלו נדר ודלו שבועה. ואף יוסף אמר רבי חייא, דלו נדר ודלו שבועה הוא אינו יכול להשביע, אבל יורשים משביעים אותה. זה כמו רבא, אין כאן מחלוקת, אבל כאן יהיה מחלוקת קיצוני. שתיים, נקי נדר נקי שבועה, בין הוא ובין יורשין משביעין אותה, הכי כמה לה נקי נפשך בשבועתה. רשי, נקי נפשך בשבועתה, רשי ממול, אם יחשדוך הישבעי להם. כך הבעל כותב לאשתו, שזה דווקא מחייב אותה כן להישבע לתביעת יורשין, או ליתר דיוק, כשיורשים טובים אותה, היא צריכה לנקות את עצמה מכל חשד בשבוע. שלח רבי זכאי למור עוקבה. שוב פעם, ממשיכים בעניין המשמעות של הניסוחים השונים. בין דלו שבוע, בין דנקי שבוע, בין דלו נדר, בין דנקי נדר. א', מי נכסי, הוא אינו יכול להשביע, אבל יורשים משביעים אותה. ב. מי נכסי אילן, אם הוא אומר לא נדר, מי נכסי אילן, בין הוא בין יורשיו, אין משביעים אותה. בזמן שאומר מי נכסי, הכוונה עצמי, אבל זה לא יכלול היורשים, אבל אם הוא אומר באופן כאילו מנותק, לא באופן אישי, לא מנכסי, אלא הוא מטיל את הפטור על הנכסים, נכסים אליהם, אז גם היורשים אינם יכולים להשביע אותה. אמר רב נחמן, אמר שמואל. כאן הסימונים מנחינים, מהווים הנחיה עבורנו. יש פה גם צורת הרגש ומספר 4, וגם צורת כתר, הכרה א', ובעוד כמה שורות איקה דיה מילה ב'. מה כל זה אומר לנו? המבנה בשוליים, מה כתבנו? אתם רואים צורת כתר, שני לשונות. א', דברי אבא שאול הם חלק משמיתה של שמואל. ב', דברי אבא שאול הם בתוך ברייתא, ושמואל בא לפסוק הלכה. עכשיו הגמרא, אמר רב נחמן לשמואל, משום, הוא אומר את זה בשם אבא שאול בן אמא מרים, שם מאוד מעניין, אבא שאול הוא בן של אמא מרים. בין דלא שבועה בין דנקי שבועה, בין דלא נדר בין דנקי נדר, בין מנכסי ובין מנכסי אילי, בין הוא, בין יורשיו, אין משביעים אותה. ככה בשלב ראשון. אבל מה אעשה? כך אומר אבא שאול. מה אעשה? שרי אמרו חכמים, הבעל יפרע מנכסי יתומים, לא יפרע אלא בשבועה. עכשיו רשי, אבל מה אעשה? דלעולם יורשין משביעים אותה, אם מתו. והיא, האלמנה, נפרעת מהם. כאילו, למרות שהיו כל מיני לשונות שבבסיס אמורים לפתור אותה משבועה, זה לא תופס כשמדובר בהלכה למעשה. אנחנו ממשיכים בגמרא. ואיקה דעה מילה מתניתה. זאת אומרת, דברי אבא שאול נמצאים בתוך מסגרת תרתי משמע, מסגרת תנאי. אבא שאול בן אמא מרים אמר, בין דלו שבועה בין דנקי שבועה, בין דלו נדר בין נקי נדר, בין מנכסי בין נכסי אילי, בין הוא בין יושב, אין משבין אותה, אבל מה אעשה? שהרי אמרו חכמים, הבא לי פעם מנכסי יתומים, לא יפרע אלא בשבועה. אמר רב נחמן אמר שמואל, כאן רואים שמואל בא לפסוק, הוא בניגוד ללשנה ראשונה, שמואל ציטט אבא שלו, לא, פה הוא פוסק הלכה כבן אמה מרים. עד כאן שיעורנו להיום.